צהריים טובים. אנחנו היום ערב יד כיסלייב, יום ראש השנה לחסידות, והרבה מדברים, ברוך השם, היום יודעים היטב מה זה היום המיוחד הזה. וגם אנחנו ננסה בשיעור היום לעשות איזו הכנה ליד כיסלייב. קצת דרך משהו שהוא רווח בפני עצמו, אני חושב. כלומר, כדאי להכיר אותו בפני עצמו. ההנחה היא, האמירה היא שבעצם העובדה שאדמור הזקן, מייסד חסידות חב"ד, היה בכלא במשך ג' ימים, יום כנגד, כל יום כנגד פרק בספר התניא, בעצם הייתה דין גם בשמיים. דין בשמיים על גילוי תורת החסידות. מי התיר ללכת ולגלות רזין דה רזין דה אורייטה, סודות של סודות של התורה, לגלות אותם ברבים. אז הדבר הזה גם דין בשמיים. הדין הזה התגלגל בארץ בצורה של האשמות והלשנות. כמובן שאם אדמור הזקן היה יוצא השם, אז הממשלה הצארית הייתה רודפת את כל החסידים, ובאמת זה היה יכול להביא לידי עיכוב גדול מאוד בהתפתחות של תורת החסידות, וגם להפך. ברגע שהוא היה זכאי, זה אמר שמבחינה מעשית אפשר היה ללמוד וללמד ולהפיץ את התורה, אבל זה רק בבואה דבבואה של דין שהתחולל בשמיים. האם באמת נכון הדבר, הגיע הזמן, הגיע העת, הגיע השעה, להפיץ פנימיות התורה? דרך אגב, גם הרב קוק עמד בדיוק אותה התלבטות, 200 שנה אחר כך, 300 שנה אחר כך, עד כמה הוא רשאי לגלות. כל המקובלים, וזה בעצם, זה ההתלבטות שלהם, עד כמה הם רשאים לגלות. אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. רשבי אומר את זה כבר. וי אי גלינה, וי אי לא גלינה. אתה מכיר את הזוהר הזה? כן. וי אי גלינה. אוי אם אגלה, אוי אם לא אגלה. אם אני אגלה, אז מי, אולי לא ראויים. אם אני לא אגלה, אז יכול שאני מועל בתפקידי, כי אני צריך לגלות את הסודות. אז זה תמיד זה ההתלבטות המתמדת. וההכרעה הייתה לגלות, לא סתם לגלות, אלא בהפצת המעיינות, באופן של הרחבה. באופן של התרחבות, באופן, בסדר? זה כאילו ובכל אופן השאלה, חי וראי, זה מה באה החסידות להוסיף? הרי קיבלנו תרי"ג מצוות מהר סיני, נכון? קיבלנו תרי"ג מצוות, קיבלנו את כל הדברים, מה כבר אפשר להוסיף? כלומר, לכאורה אם אתה מוסיף, אז זה רפורמה, אם כל המוסיף והגורע, אז אוי ואבוי, אסור להוסיף, אסור לגרוע. כדי להבין את הנקודה הזאת, אני רוצה שאנחנו נעזר ביחד בשיחה מאוד מיוחדת שנתן הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, בי"ט בכסלו תשכ"ו. נתן שיחה שנקראת ביאור עניינה של תורת החסידות. ושם הרבי מגדיר, נותן איזה שלוש הגדרות מאוד מעניינות, אבל אחר כך בעיקר הוא נותן דוגמה. הדוגמה הזאת היא קודם כל רווח בפני עצמו, כלימוד בפני עצמו, ודבר שני, גם היא באמת תעזור לנו להבין את העיקרון. אז הרבי מגדיר שבעצם החסידות זה גילוי היחידה, מדרגת היחידה. יש חמש מדרגות, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, שזה הולך מהחוץ פנימה. והחסידות באה לגלות את הנקודה הכי הכי פנימית בכל עניין. נגיד, גם אפילו בטיפוסים, באישיות שמדברים עליה, בחסידות מדברים על ג' טיפוסים, על חיצוני, פנימי ועצמי. חיצוני זה מה שאנחנו רואים היום ברחוב, כן, פרסומות, זה חיצוני. לא משהו אמיתי, אף אחד לא באמת. יש גם התנהגויות כאלו, התנהגויות חיצוניות שהן לא באמת פנימיות, הן לא... זה כדי לעשות רושם, זה כדי שיסתכלו עליי, ישימו אליי לב, זה נקרא חיצוני. פנימי זה מה שאני מקווה שכל אחד מאיתנו מנסה להיות. שהפה והלב יהיו שווים. שנעשה דברים עם כוונה. שנעשה דברים מתוך הזדהות. שנהיה מה שאנחנו בפנים, זה מה שאנחנו בחוץ. שלא נהיה מזויפים, לא יהיה משחק. ועצמי, זה נקודה שהיא מהותית שייכת אלינו. כלומר, זה ממש להיות לגעת בשורש המהות, הקיום שלנו, וזה דבר שהוא הלב הליבה של, ה, כן, לגעת ממש בשורש הפנימי. זה נקרא בזוהר נשמתא דנשמתים. אתן לכם דוגמה, כן, יוסף, העצמיות של יוסף, בכלל יוסף הוא טיפוס עצמי, אבל העצמיות של יוסף זה שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא. כל המאורעות שעוברים עליו, הוא, זה מחובר אצלו חזק מאוד שהוא, הקדוש ברוך הוא איתו. ולכן גם בסיטואציה מאוד מאוד מאתגרת, שפרעה מנפח אותו, אומר לו, שמעתי עליך, שאתה יודע לפתור חלומות וככה. יוסף במקום, בכלל לא מתלבט. אנחנו, אם הייתי שם, הייתי מתלבט, מה להגיד לפרעה, אולי לזרום איתו, להגיד לו, כן, אני כזה, אני פה, כאילו, איכשהו לנצל את המצב. יוסף, אין לו התלבטות, הוא חותך במקום, אומר לו, בלעדיי, זה לא אני. אלוהים יענה את שלום פרעה. זה נקודה עצמית. אצל משה רבנו, הנקודה העצמית זה הענווה שלו. אצל אהרון, הנקודה העצמית זה האהבה שלו. אצל הלל, גם כן, הנקודה, זה הענווה. אצל שמאי, זה הקפדנות, זה העצמיות שלו. הוא לא חושב, הוא תובע, אז זה נקרא להיות עצמי. חסידות. סליחה, בא לחשוף גם את הנקודה הזאת. או הרבי נותן עוד הגדרה, התורה נמשלה למים, ליין ולשמן. אומר, החסידות זה שמן. מים, זה הממד של הקיום, התורה מקיימת אותנו, מחיה אותנו. יין זה הסוד, יין בגימטרי הסוד, זה הקבלה, זה החלק הנסתר בתורה. אבל החסידות היא שמן, כי שמן מצד אחד הוא נבדל, הוא לא מתערבב בשום דבר, ומצד שני הוא מפעפע בכל דבר. חודר. ולכן החסידות מצד אחד היא היחידה, היא מדרגת היחידה, מצד שני היא מפעפעת בכל הדברים הקודמים, ומגלה בכל אחד מהם, עוד שנייה, מגלה בכל אחד מהם את המדרגה העמוקה ביותר שלו. כלומר, היא, לצורך העניין, פוגשת יהודי פשוט, ואומרת לו, תקשיב, אתה לא כזה פשוט. יש בך נקודת אין סוף, שאהובה ורצויה לפני הקדוש ברוך הוא. לא פחות מהלמדן הגדול. בסדר? כן. כן, אישה, ודאי. החסידות זה הלבשה של הקבלה. זה לבוש, זה עוד, ודאי, הכל שאוב משם. פירוש, אפשר להגיד שלקבלת הארי, יש לה כל מיני ענפים. יש ענף של הרמח"ל, יש ענף של הבעל שם טוב שמפרש את קבלת הארי. ברור. זה הענף המרכזי. הגדרות הן מופשטות מדי, וכדי לבאר אותם, הרבי מבקש להדגים לנו את זה בלימוד שהוא בעיניי לימוד נפלא מאוד. על המילים שחוברים כל בוקר, מודה אני לפניך מלכי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחבלה רבה אמונתך. נכון? כמו כל דבר בתורה, לאמירה הזאת יש לה ארבע סיבות, ארבעה הסברים. פשט, רמז, דרש וסוד. והחסידות אמורה להוסיף בכל אחד מהממדים הללו רובד עצמי של יחידה. מה הפשט? למה אומרים את זה על פי הפשט? על פי הפשט מופיע בהלכה שאומרים את זה כדי להצמיד כמה שיותר את ההודעה להשכמה. כל עניין, כל ברכה צריכה להיות כמה שיותר קרובה לאירוע שהיא קרתה. אז גם כאן, אם אנחנו נקום, אין תול ידיים, אין שטוף פנים, אין לשירותים, אין להתנקה, רק אחר כך נגיד אלוהי נשמה, שבעצם זה אותו דבר כמו מודה אני, אז יעבור זמן בין ההשכמה לבין ההודעה עליה. מצד אחד, מצד שני, אי אפשר להגיד אלוהי נשמה איך שקמים, כי באלוהי נשמה יש הזכרה שם שמיים. אז לכן יש נוסח, שהוא נוסח יחסית מאוחר, הוא אפילו לא מופיע בגמרא, שסידרו לנו רבותינו, שאומרים, מודה אני לפניך וכו', בלי הזכרת שם שמיים, וניתן לומר אותו איך שקמים. יד שאדם פוקח את... כשיעור משנתו, כך אומר מרן, מיד כשיעור משנתו יאמר, מודה אני לפניך מלכי וקיים. בסדר? זה על פי פשט. כי בעצם זה אותו דבר כמו אלוהי נשמה, רק ניתן להגיד את זה עוד לפני שלבי ההתנקות של הגוף בבוקר. זה פשט. רמז, אומרים ש... אמירת מודה אני ובכלל ההתעוררות של כל אחד מאיתנו רומזת את תחיית המתים שתהיה לעתיד לבוא. זה רומז את תחיית המתים. כמו שאנחנו קמים כל בוקר, מיטה, שינה זה אחד מ-60 במיטה, ככה לעתיד לבוא יהיה תחיית המתים. זה הרמז. דרש, המדרש, כן. זה כמות קטנה של מיטה. אדם כשהוא ישן, הוא קצת מזכיר מת. הוא לא זז, הוא ככה, עיניים עצומות. נשימות שלו מאוד מאוד איטיות, הדופק יורד. דרש, אז דורשים מאמירת מודה אני את ההלכה הבאה. אם הלוויתי 1,000 שקל לך, איך קוראים לך את הסכמי? אלעד. אלעד, לא יודעת לך, ואתה בתמורה נתת לי פיקדון כלשהו, פיקדון שאתה זקוק לו, את הסוודר שלך, את המשקפיים שלך, בסדר? סיכמנו שהלוואה היא לחודש. מה קורה אם עבר חודש ולא עשית לי את ההלוואה? האם אני יכול לעכב את הפיקדון אצלי ביד? אומרת התורה, לא. אני חייב להחזיר את הפיקדון ולמצוא דרכים אחרות לגבות את ההלוואה. מאיפה יודעים את זה? יודעים את זה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מפקידים אצל הקדוש ברוך הוא כל יום את מה? את הנשמה. מי חייב למי? אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא. הרבה מאוד חובות, נכון? הוא נתן לנו חיים וכישרונות, ואנחנו לא מספיק מחזירים. אנחנו מפקידים אצלו משהו בחובנו, ובכל אופן, כשמגיע הבוקר, כשמגיע הבוקר, למרות שאנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא, הוא מחזיר לנו את הנשמה, הוא לא מעכב את הנשמה בחוב שלנו. אז דורשים את זה, זה דרשה. כמו שאנחנו מקבלים את הנשמה כל בוקר מחדש, למרות שאנחנו חייבים, אבל הקדוש ברוך הוא לא מעכב את החוב. ככה, גם כשבאה סיטואציה כזאת על כל אחד מאיתנו, אז לא נעכב את הפיקדון ונחזיר אותו. ועל פי הסוד, וכאן אנחנו לא אמורים להבין שום דבר כי זה סוד, אז זה מין סתם, כאילו קודים כאלו, אז בכתבי הארי מופיע שהביטוי הזה, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, מלך חי וקיים, זה רומז לספירת המלכות, זה מלך, חי וקיים זה ספירת היסוד, ואנחנו מקבלים את החיים בהשתלשלות מהיסוד למלכות. הבנתם משהו? לא הבנתם כלום. יפה, מצוין, זה מה שצריך, לא תבינו כלום, בהקשר הזה. אומר הרבי, באה החסידות ומוסיפה בכל אחד מההסברים שכרגע אמרנו, את נקודת העצמיות. ברוך תהיה, ניב, צלת את נפשי משאול תחתיה. מה? רואים שאתה לא פה הרבה זמן. ברוך אתה, אדוני, שכל היום ברוך. בינתיים אספר לכם בדיחה. בחב"ד אומרים, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. אבל בחטא. הבנתם? מכבד את הבריות. איפה היינו? אז בכל אחת מהמדרגות האלו באה החסידות וחושפת את הנקודה הפנימית, העצמית, בפשט. התחיל בפשט. אז בפשט, בעצם מה האמירה כאן? כמובן זה מאוד מאוד קשור לחנוכה, מאוד מתכתב עם חנוכה. באה החסידות ואומרת, בעצם, גם כשיהודי תמה, הוא לא תמה. גם כשיהודי נמצא במצב של תומעה, התומעה היא מוגבלת. היא לא יכולה להגיע עד אותה נקודה שנקראת מודה אני. כשאני אומר את המילה אני, כשאני מגיע לנקודת הפנימיות שבי, שמה התומעה לא נוגעת, שמה למרות שלא נטלתי ידיים, ולמרות שלא שלפתי פנים, ולמרות שאני כולי... שמה יש נקודת אמת עמוקה, תאורה, שלא משתנה ולא נמהלת ולא נמחקת ולא מתבטלת. ואפשר להגיד אותה גם עם ידיים תמאות. כי בעצם התומעה לא מגיעה אליה. זה כמובן קשור מאוד לחנוכה, כי כשמגיעים המכבים, החשמונאים מגיעים לבית המקדש, אז הם נעשה להם נס והם מוצאים את הפח הזה. ואני חושב שהנס לא רק היה במה שהם מצאו את הפח, אלא גם במה שהם חיפשו אותו. אם אני הייתי מגיע למקדש אחרי שנתיים שהיוונים היו שם, היוונים היו שנתיים בבית המקדש, הייתי אומר, תקשיב, פה אין סיכוי למצוא כלום. עבוד, חבל על הזמן. צריך לנקות את הכל, לעשות קונטרול על דלט, לאפס את הכל, להביא שמן חדש, להתחיל מההתחלה. אבל החשמונאים, שיש להם חוש מפותח מאוד לשמן, או לשמונה, או לנשמה. זה הכל אותו עניין. הם חשים בחוש הריח שלהם, כמו הגששים, מי שהיה בצבא, ואתה יודע, אתה הולך כזה, אומר לך, עצור, הגשש, עצור. מה קרה? עבר פה דורבן, שפן, ורבע ארנב. נו, איך אתה יודע? אתה לא רואה, הנה, אתה רואה, פה השפן, פה הארנב, כאן הוא קפץ. לא, אנחנו לא רואים, הוא רואה, אנחנו לא רואים. נכון? זה גשש. אז יש כאלה גששים שהם יודעים לזהות דורבנים, ויש כאלה גששים כמו חשמונאים שיודעים לזהות את החוש הפנימי שלעולם לא נטמע. אומרים החשמונאים, פה יהיה פח שלא נטמע. זה בבואה של נקודה פנימית בעם ישראל, למרות שהיה התייבנות אדירה, ישנה איזו נקודה פנימית שלא נטמת, והיא קיימת אצל כל יהודי ויהודי, לא משנה איך הוא נראה, לא משנה מה עבר עליו, לא משנה מה הוא עושה, אצל כל יהודי ויהודי יש נקודה פנימית שלא נטמת. וזה בא לידי ביטוי באמירת מודה אני לפניך, בבוקר לפני נטילת ידיים. חשיפת נקודת העצמיות אצל יהודי שנקראת אני, שהיא למעלה מהטומאה. זה בא לידי ביטוי בחנוכה, בפח הקטן שכזה, ובשמונה, ובנשמה. בסדר? אז הנה, תראו איך הפשט, שהוא בעצם, הוא מגלה, אתה מעמיק חקר בפשט, אתה... טוב. ברמז, מה אמרנו? אתם איתי, אתם מחזיקים ראש? כן? זה מסודר, פרדס, טק, טק, עוברים, דבר, דבר. זה מעניין אתכם? כן? חיים של משמעות. אומרים בבוקר מודה אני, שנדע מה לעשות. למה אומרים מודה אני? דממה. צריך לעשות את הדלת. ברמז, אמרנו, תקשיבו טוב, אחי ורעי, תקשיבו טוב, כי זה תורה חסידית, ממש יסודית ובסיסית. ברמז אמרנו שההתעוררות שלנו מזכירה את תחיית המתים. וכאן יש מקום לשאול, האומנם? האומנם? יקיצה של אדם זה תהליך טבעי. אנחנו אומנם, בגלל שאנחנו מקלקלים את דרכנו הטבעיות, אז אנחנו בעיקר מתעוררים ולא מקיצים. מה זה להתעורר? שעון מעורר עם חרפות וגידופים על השעון המעורר, על מי שהמציא אותו ועל מי שעשה לו גם את הכפתור, כזה. כן. נכון, הנה חינמי, אבל בבסיס, יהודי אמור ללכת לישון בזמן, ואז הוא מקיץ מעצמו. תהליך הטבעי, הבריא הזה של, לוקחים את העיניים, הכל בסדר, אני רווי, אני מלא בכוחות, אני יוצא. אבל אנחנו כמו התרנגולות האלו שבלול, ששמים להם מנורה כדי שיטילו ביצים גם בלילה, גם אנחנו יש לנו מנורות ואנחנו ממשיכים להטיל ביצים גם בלילה, וככה מתגלגלים ולא ישנים. כל פנים, אבל תהליך היקיצה הוא תהליך טבעי לחלוטין. בסדר? לעומת תחיית המתים, זה המהלך שהוא הולך נגד חוק הטבע אולי הכי בסיסי. יש חוק האנטרופיה, אתם מכירים את החוק הזה? מה זה חוק האנטרופיה? חוק האנטרופיה אומר שכל דבר בעולם, בלי שיש התערבות, שואף להתפרק. להתפרק. אם ניקח את השולחן הזה, שים אותו בחוץ ברחוב, לא ניגע בו, יעברו כמה שזמן שיעבור, 50 שנה, 100 שנה, יודע כמה, השולחן הזה יתפרק. כן, לאט לאט העץ יתפורר, הכל, יתפרק, יחזור. קח את השולחן הזה, שים אותו בחוץ, גם מיליון שנה, ושים את הסטנדר הזה לידו, הסטנדר לא יעבור מפה לשם. זה רק כיוון אחד של התפרקות, אלא אם כן האדם מתערב, אם תיקח את השולחן הזה, תצבע אותו בצבע מגן, תשים עליו איזה... שים עליו איזה תא זכוכית, זה יישמר. אבל אם אתה לא תתערב, לשם זה ילך. אז חוק המציאות הבסיסי ביותר אומר שהכל הולך לפירוק, והכל הולך ל... ותחיית המתים אומרת שתהיה תקופה, יהיה איזה עידן כזה שבו זה ילך הפוך, מפירוק לחיבור. זה הפוך מהשינה. השינה היא אחרי הכל, זה מין תהליך טבעי כזה. תחיית המתים זה משהו אנטי-טבעי. בדיוק פה אומרת החסידות, לא נכון. טעות. אחת מהתורות הבסיסיות ביותר שעליה בנויה תורת החסידות בנוי, זו תורה של הבעל שם טוב, אדמו"ר הזקן אומר אותה בספר, לא בתניא עצמו, אלא באיגרת התשובה שמופיעה בתוך התניא. זו תורה על הפסוק, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. אנחנו הספרדים אומרים את זה י"ב פעמים, פתיחת ארון הקודש בימים נוראים. אומר הבעל שם טוב, מה זה לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים? שהקדוש ברוך הוא מחיה ומקיים את העולם תמיד, בכל רגע ורגע. זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נתן איזה פקודה לפני אלפי שנים, ומאז זה על אוטומט. אלא המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. איך זה מחדש ותמיד ביחד? אם זה חדש זה לא תמיד, אם זה תמיד זה לא חדש, זה ביחד. זה אומנם תמיד, אבל כל יום זה חדש. כל יום זה מקבלים חיים חדשים, זה כל יום תחיית המתים. זה לא מתיישן, כשאני קיבלתי הבוקר, פקחתי את העיניים, אני לא נהייתי ישן בעוד יום, אלא היום הקדוש ברוך הוא נתן בי חיים מההתחלה, כמו שהיה לפני 43 שנים, בכף באב שנולדתי, גם היום היה הדבר הזה. אנחנו לא מרגישים את זה, זה בעיה שלנו, לא בעיה שלו. הוא נותן. זה ממש תחיית המתים. הנפקמינה שנובעת מהביאור הזה, היא שאני יכול באמת כל יום להתחיל מההתחלה. חי וראה, על זה אנחנו מברכים כל בוקר. מה זה? על זה אנחנו מברכים כל בוקר ברכה, בשם ומלכות. הנותן לשכבי בינה להבחין בין יום ובלילה. בחסילות אומרים, הנותן לשכבי בינה, הנותן לשכבי בינה זה ראשי תיבות הלב. ושכבי בעצמו זה לב, בספר איוב. אז אנחנו בעצם מברכים, הנותן ללב שלי בינה להבחין בין היום לאתמול. לדעת שמה שהיה אתמול, עולם, היום אפשר, היום הכל חדש, היום חיים חדשים, כוחות חדשים, היום תחיית המתים. זה אותו דבר. זה נותן אפשרות באמת להתחיל מההתחלה. הקדוש ברוך הוא מאמין בי כל יום מחדש. מצדיק את קיומי כל יום מחדש. דן אותי ומחיה אותי מחדש. תארו לעצמכם שהיינו במודעות בזמן הלידה שלנו. היינו נולדים, היינו גם במודעות. איך היינו מרגישים? וואו, אני פה! סוף סוף, הגעתי, אני, הנה, אני מאמינים בי. ככה כל בוקר. זה אותו דבר. זה מבאר את הנקודה העצמית. ועל הדבר הזה אנחנו גם אומרים שחזרת בי נשמתי. כן? אתה מחיה אותי, זה לא באופן כללי נשמה. הנשמה המיוחדת שלי, שנטעה בי, כפי איך שאני מביא אותה לידי ביטוי, עם הצבע המיוחד שלי, עם הרצונות המיוחדים שלי. בזה נתת אמון, בדבר הזה, בזה. בסדר? דרש, אמרנו שזה מזכיר את הפיקדון, נכון? באמת זו שאלה. למה לא להקיף פיקדון? זה נגד ההיגיון. אם אתה חייב לי 1,000 שקל והפיקדון שלך אצלי, אז למה שאני אחזיר לך את הפיקדון ואז אני ארדוף אחריך? בוא ניקח את הפיקדון עכשיו, נממש אותו. וכאן אומרים בחסידות שדווקא, איפה בא לידי ביטוי עומק הקשר ביני לבין ריבונו של עולם? עומק הקשר. הבחינה של מה שהזכרנו, של היחידה. הבחינה של העצמי. האם בדברים שאני מבין או בדברים שאני לא מבין? לכאורה, בדברים שאני מבין, אז אני יכול להזדהות איתם. אבל באמת בעומק, דווקא באותם דברים שאני לא מבין, הרי כל הבנה היא בסוף מצמצמת. כל הבנה היא קצת מצמצמת, היא מגבילה, היא מצמצמת את זה לגבולות ההבנה שלי. הדברים, והזכרנו את זה כמה פעמים, הדברים הכי הכי עמוקים בחיים שלנו, אלה הדברים שאנחנו לא יודעים להסביר אותם. והתשובה עליהם היא, ככה. ככה. למה אתה אוהב כחול ואתה אוהב אדום? למה? ככה. למה אתה אוהב את אשתך ולא התחתנת עם החברה שלה שהיא בדיוק למדה כמוה ואותו זה? למה היית? ככה. למה אתה אוהב את הילדים שלך? מי שיש לו יותר מדי סיבות למה אוהב את הילדים שלו, צריך בדיקה. מה התשובה? למה? ככה. ככה. זה כאילו, זה... ככה זה ראשי תיבות, כתר כל הכתרים. כתר זה העל מודע. אז הכתר של הכתרים זה ככה, וזה גם שם קודש. כף כף היי, זה אותיות קודש, זה שם קודש. אז דווקא כשנפגשים בדבר שלא מבינים, הוא הגיוני, הגיוני שאם אתה הפקדת אצלי ואתה חייב לי כסף, הגיוני שאני לא אחזיר לך את הפיקדון. אבל התורה ציוותה דווקא כן להחזיר. והחסיד אומר, איפה שאני לא מבין, שם זה החיבור הכי הכי עמוק. עכשיו, רגע, בואו נחזור חזרה להפקדת הנשמה. גם הקדוש ברוך הוא מפקיד לי את הנשמה. זה לא הגיוני. אם הקדוש ברוך הוא, אם אני חייב לו והנשמה שלי אצלו, למה שלא אשאיר אותה? והתשובה היא מה? למה הקדוש ברוך הוא מפקיד בנו את הנשמה? למה הקדוש ברוך הוא נותן לי חיים? אז יש לנו המון המון תירוצים בראש. כי אני נחמד, כי אני דתי, כי אני ילד טוב, כי אני מבטיח שאני אעשה מצוות, כי 1,001 דברים. אבל מה התשובה האמיתית? למה? כי הוא פשוט מאמין בי. זה הכל. הוא פשוט מאמין בי. זה בלי סיבה. זה למעלה מטעם ודעת. זה אהב, מה שאנחנו קוראים אהבה שאינה תלויה בדבר. הרי, הרי מה הדבר הראשון שילד מתבגר עושה ביחס להורים שלו? הדבר הראשון. הוא בודק אם הם אוהבים אותו באמת או לא. הוא מתחיל לנסות אותם, פתאום הוא מגדל שיער, פתאום הוא מוריד את הכיפה, פתאום הוא מתנהג בזה, הוא בודק. אז אתם אוהבים אותי רק אם אני כזה, משקרים לפעד כזה? אז אתה אוהב אותי רק אם אני כזה, אבל אם אני כזה אתה כבר לא אכפת לך ממני. כאילו, זה הבדיקה הבסיסית ביותר, שכל אחד עושה כלפי ההורים שלו. כאילו, האם אתם אוהבים אותי, אותי, הבן שלכם, בלי למעלה, למעלה, סליחה, אלה אוהבים אותי, או שהאהבה היא תלויה בדבר כזה או אחר, זה הבדיקה הבסיסית. וכמובן שהתשובה הנכונה בהקשר הזה, אנחנו אוהבים אותך, לא משנה מה, אנחנו קודם כל אוהבים אותך. אנחנו נשמח אם תהיה כזה, ונעזור לך להיות כזה ולא כזה, אבל קודם כל אנחנו אוהבים אותך בלי. אותו דבר גם הקדוש ברוך הוא כלפינו. כן? הוא נותן לנו את הפיקדון, למרות שזה לא הגיוני, כן? היה עדיף, אנחנו לא עוסקים פה בהיגיון. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נותן בנו חיים, כך. זה עצם הקשר. תדעי. כמו שהוא עושה את זה כלפינו, גם אנחנו נעשה את זה כלפי הזאת. והדבר האחרון, מה שהזכרנו, זה סוד. תראו, באמת, בתורת הסוד, אז ממש בלי החסידות היינו ממש עיוורים ופסחים ואילמים. כי באמת, בכתבי הארי, הדברים מתוארים כמו איזה מין כתב הנדסי כזה, כמו אינסטלציה. כן, כאילו איזה מין... זה בא עם זה, וזה מתחבר עם זה, ואז זה יורד לזה, וזה כאילו משהו כזה שאתה קורא, ואתה מבין את המבנה, אבל המשמעות היא לא ברורה, כל פנים היא ידועה רק לבתי מספר, לא יודע איך הם. באה החסידות ומבארת את העולם המושגים הזה. אמרנו שמודה אני לפניך, המלך חי וקיים, זה אומר שהיסוד נותן חיים למלכות. מה זה אומר? היסוד נותן חיים למלכות, מה המשמעות? אבל החסידות מבארת את משמעותן של המידות ופנימיות המידות. מידת היסוד היא המידה שאחראית על שמירת כוחות החיים שלא יתבזבזו. בסדר? לכן נקראת חי וקיים. חי זה החיים, אבל מה צריך שהם יהיו? קיימים, לא מבוזבזים. עכשיו, הדבר הבוטה ביותר שמבזבז את החיים זה שמירת הברית. זה כאילו בזבוז חיים הכי בוטה, הכי גדול. לכן שם זה בעצם הביטוי של היסוד. אבל שמירת הברית זה רק דוגמה אחת. ודרך אגב, יחסית גם הקלה ביותר לטיפול, דווקא בגלל שהיא מאוד מאוד בולטת, גם בולטת מהגוף וגם בולטת אבל גם בזבוז מילים, זה גם פגם הברית, זה גם פגם ביסוד, וגם כעס, זה גם פגם ביסוד, כשאתה כועס, אתה מבזבז אנרגיות מטורפות, גם זה, אז שמירת הברית זה, אתה יכול לקבל חשבון מים של 2,000 שקל, אוקיי, היה לך כזה פיצוץ בצינור והכל כזה, רואים את זה, כולם רואים איזה מזרקה באמצע הזה, אבל אתה יכול לקבל חשבון מים גדול ומכירים את זה, אולי היה לך. שהיה לך איזה טפטוף, נזילות בכמה מקומות בצנרת, וזה נוזל חודשיים, ובסוף החודשיים אתה קבל איזה 2,000 שקל מים. וזה מה קורה? אדוני, תבדוק, רבי אינסטלטור, כן, יש לך פה בחיבורים איזה נזילה, פה עוד נזילה. החיים שלך נוזלים. נוזלים לך החיים מבין הידיים. גם בזבוז זמן, זה פגם היסוד. קיבלת זמן, אבל הוא נוזל לך בין הידיים. פה בורחות לך דקות, פה בורחות לך דקות. הרי הדבר הזה הוא לא מדבר על התכנים. טוב או לא טוב. כרגע נדבר על הזמן שנגנב, נוזל, זה בדיוק ההגדרה. הרי אף אחד לא אומר, לשם ייחוד קודש הבריחו, הנני מוכן ומזומן לבטל את זמני, ונכנס לתוך הדבר הזה ושוקע פה שעה. לא קורה לאף אחד, נכון? זה אומר, טוב, בוא רגע נראה מה קרה, קיבלתי הודעה. טוב, קיבלת הודעה, אז הוא כבר זה, בוא נראה, שעה, עבר שעה. היית פה שעה, נזלו לך החיים. זה פגם ביסוד. אז אתה רוצה חיים? עכשיו, מה זה מלכות? מלכות, אנחנו יודעים, מה עושה מלך? מה התפקיד של מלך? מלך אמיתי, לשלוט, אבל לא רק לשלוט, אלא מה? מה? מלך אמיתי, לא מלכי גויים. הייתי לפני שבוע בתל אביב, היה שם איזה בובה כזאת של מלכת אנגליה עומדת, וזה כאילו, הוא עשה ככה. ככה, זה כאילו... אז לא, מלך זה מי שהוא... מה? מוביל, נותן חיים לכולם. דרכו הוא הצינור של החיים לכולם. הוא מעניק דרכו, המלכות נותנת את המעבירת החיים לכולם. המלכות היא בעצם, אצלנו אומרים, הפוך. אצל אומות העולם, המלך הוא מרכז את כל העושר אצלו. ואילו אצלנו מלכות לית לה מגר מכלום. אין לה מעצמה שום דבר, אלא היא רק מהווה איזה משהו שיכול להשפיע את זה הלאה. דוד המלך. אז אם אנחנו רוצים שמעגלי החיים שלנו יוכלו להשפיע הלאה, אנחנו צריכים לכבד את החיים. שיהיה חי וקיים, שתהיה קיימות, שזה לא ינזול. ואז אם זה שמור, המילים שמורות, הרגשות שמורים היטב, הכוחות שמורים היטב, כשאנחנו מעבירים את זה הלאה, זה משפיע. כן, אדם שהמילים שלו הם מילים שמורות, כשהוא אומר למישהו מחמאה, זה פועל. אבל מי שכל היום מבלבל את המלואה, אומר לזה, אומר לזה, אומר לזה, פטפט פה, פטפט שם, זה חסר משמעות. כן, אני זוכר, כשהייתי בחור צעיר, אז היה, איזו חברה של אשתי, אחותה התחתנה, והכלה הייתה, הכלה, אבא שלה נפטר כשהייתה נערה צעירה. אז הכלה אמרה, אני, יש לי משאלה אחת לחתונה. מה המשאלה? שהרב עובדיה יחתן אותי. זכר צדיק לברכה. ובשביל זה הייתה מוכנה לעשות כל דבר. אז באו לרב עובדיה, אמרו לו, יש איזה קלה יתומה שרוצה שאתה תחתן אותה. הוא אמר, אני בא. החתונה הייתה בירושלים בשביל זה, הרב עובדיה הגיע. לא הכיר אותו, לא, משפחה רגילה, פשוטה לחלוטין, לא הכיר, לא שום דבר. אמרו לו, קלה יתומה, הוא הגיע. בסדר? קודם כל מזה הרב עובדיה, תראו איזה גודל, איזה כזה גדול בתורה ו... עכשיו, אתם יודעים, איזה... לא, זה היה הנושא בחתונה. הרב עובדיה, שכל דקה אצלו ספורה, הוא זה, הוא בא, ביטל את ה... כלומר, אדם שאצלו הדקות הן ספורות ומנויות, כשהוא מגיע ובמרכאות, כאן זה לא בזבוז, אבל הוא משקיע אותם, אתה אומר, וואו. אבל אם יש איזה מישהו שהוא... הזמן אצלו הוא בטל ועובר, אכפת לך, היה בחתונה, לא היה בחתונה. בכל מקרה, הוא... אין לו מה לעשות, הוא עובר מדבר לדבר, כן. אז ככל שה... החיים יותר קיימים, ככה הם יותר גם משפיעים. כן? מי שלא כועס אף פעם, מספיק שפעם אחת הוא מראה זעף הפנים, זה כבר עושה ראשון. מי שכל רגע מתפוצץ, שיקעס, כאילו, זה חסר משמעות. אז זה העומק של היסוד שמשפיע החיים למלכות. וזה מה שאנחנו קוראים בבוקר. הקדוש ברוך הוא מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. אתה נותן לי חיים, תעזור לי לא לבזבז אותם. קיבלתי היום אוצר, שלא יהיה לי חורים, מדלי. יש פרצו בכל מיני כיוונים. ואז שאני כבר אבוא להשפיע, אני אראה שהדלי ריק. כל ריק, כל נוזל. נזלו לי החיים בין הידיים. לא. שיהיה מלך חי וקיים. ככה מסבירה חסידות את הממד הסוד באמירת מודה. אז תראו, מודה אני לפניך קטן. זה דוגמה אחת. הרי זה קיים בכל ממדי התורה. דוגמה אחת, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, בא באור החסידות ומוסיף מדרגה בכל אחד מהרבדים, בפשט, ברמז, בדרש ובסוד. בפשט, אין אפשרות לתמי יהודי, יש פה נקודה שהיא לא נתמת. ברמז, כל יום הוא תחיית המתים. כל יום הוא תחיית המתים. כל יום לעולם, אדוני דברך ניצב בשמיים, כל יום הקדוש ברוך הוא מקיים את הבריאה מחדש. יש לי אפשרות לבחור כל יום מחדש. אומרים שזה אולי ההבדל בין הצדיק והרשע והבינוני, הבינוני הרי של התניא. הצדיק הוא חי בעתיד גם. הוא נמצא כאן, אבל הוא כבר חושב על מחר, על מחרתיים, על עוד שנה, על עוד שנתיים. זה גם כן לא דבר קל, להיות בהווה ולדבר דיבורים של העתיד. הרב קוק אומר, אף אחד לא מבין אותי. הוא כותב את תורת הגאולה, ואף אחד לא מבין מה הוא רוצה. גם רבי נחמן לא הבינו אותו ועוד. אבל זה הצדיק. הרשע הוא עבריין, הוא חי בעבר. הוא אומר, אתה, מה אתה רוצה? אני כבר ככה 20 שנה. מה אתה רוצה שעכשיו אני אשתנה? מכירים את המשפט הזה? לא, אני כבר ככה התרגלתי. אני כבר לא יכול להשתנות, אני כזה אני, לא טוב. והבינוני, הוא נמצא בהווה, הוא אומר, היום, יום, חדה, אתמול מה שהיה, היום אני, אני לא דאג, אתמול מה שהיה לא מעניין אותי, מה שיהיה מחר אני לא יודע. אבל היום אני יכול ללכת עליו, אני אלך על היום. זה הבינוני של התניא. זה התחיית המתים. ברובד הדרש, אמרנו שזה, חסידות בעצם חושפת את העובדה שהאמון של הקדוש ברוך הוא בנו הוא אמון לא תלוי בדבר. יש רב צדוק, ראינו אותו בהזדמנות באחד השיעורים, שאומר, כשם שצריך האדם להאמין בקדוש ברוך הוא, כך צריך הוא להאמין בעצמו. דהיינו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ויש לקדוש ברוך הוא עסק איתו, שהוא לא כמו איזה כיכיון שבין לילה היה ובין לילה עבד, אלא הוא חשוב לפני השם יתברך. הקדוש ברוך הוא, למרות שכאילו הגיוני היה לתפוס אותנו בפינה, לא, הקדוש ברוך הוא מאמין בנו בלי סיבה. והסוד, הרגע דיברנו איך החסידות מסבירה ומבארת באמת ברובד הסוד, בלי החסידות, בכלל לא מבינים מהי כאמרי רבנן, כלומר, החסידות הלבישה את הכל על תובנות נפשיות מאוד מאוד עמוקות, על בסיס התורה של הבעל שם טוב, יש פסוק באיוב, מבשרי יחזה אלוה, מבשרו יחזה אדם אלוה, אומר הבעל שם טוב, את כל העולמות הגדולים יכול האדם למצוא בתוך עצמו, ואז זה הרבה יותר, הרבה יותר מובן. אז זה העבודה. ואני רוצה לסיים את השיעור ולומר לכם שיש שתי מילים שמופיעות בפרשה אצלנו בשתי פרשות קודם, ולא מופיעות בפרשה אחרת. המילים הם שבע. אצל אברהם אבינו כתוב בימות אברהם זקן ושבע. אצל יצחק קראנו בימות יצחק זקן ושבע ימים. מה זה שבע? זקן, זקן. שבע, אומר ספורנו, הוא גמר להתאבות לכל מה שיש לעולם להציע. למדנו מכאן שעד אותו רגע אברהם אבינו היה רעב. היה רעב. הוא רצה ל... כשאדם נהיה שבע, הוא סיים. היחיד שלא נאמר את לא שבע, זה יעקב. יעקב לא שבע. ולכן יעקב לא מת. אז זה שבע מול רעב. תראו, שבע זה לא עבירה, נכון? אין עבירה להיות שבע, רוחנית. אבל זה... אוי ואבוי, אם אדם הוא מבסוט בעצמו, טוב לו, הוא שבע, הכל בסדר, הכל... הוא החלק ה... שאחראי על הממשק עם הגרביטציה אצלנו, שעליו יושבים, הוא החלק הדומיננטי אצלו. הוא רוצה לשבת. הוא לא רוצה לנוע יותר מדי. זה עבירה? לא. אבל הבעל שם טוב אומר, יש דברים שהם לא עבירה, והם יכולים להביא לעבירות הגדולות ביותר. כל המהות של יהודי זה תנועה. כל המהות של יהודי זה לשנות את העולם, להפוך את העולם. אורות דתו בכלים בתיקון. אצל יעקב, לא נאמר שבע. החסידות ממשיכה הלאה ואומרת, לא רק רעה ושבע, אלא צמא. הרי סביב יד כיסלב, כל הניגון המשמעותי ביותר זה צמא. צמא לך נפשי, קמא לך בשרי. אז אני לא יודע אם יצא לכאן למישהו להיות צמא. סתם יצא. כשאני הייתי בצבא, עוד היה שלהי הקדר, שלהי הקדרים, כן, שעשו עם מים. ופעם אחת עשו לנו משהו כזה, זה היה מאוד מאוד קשה באמת. אחרי זה העיפו את המפקד שעשה את זה, היה... אבל היה שעתיים בלי מים. אתה מרגיש צמא מהקודקוד למעלה עד הציפורן של הרגל למטה, מים. כשאדם צמא הוא יעשה הכל כדי להשיג מים. אז צמא לך נפשי. קרבת אלוקים, עבודת השם, הרצון להיות בתנועה, זה לא מה שמלמד אותנו החסידות. כן, זה לא איזה נחמד, איזה יופי אם יש. זה מהות החיים. ואם אדם הוא שבע רצון מעצמו, והוא מרגיש את עצמו ויש לו ישות וגסות, זה הדבר הכי נורא. אתה צריך להיות לא מרוצה מעצמך. מספרים אדמו"ר הזקן שהיה לו חסיד אחד, לא זוכר את השם שלו, שהוא הבטיח לו חיים ארוכים. אז הוא אמר לו, לא רוצה. אמר לו, מה, למה לא? אומר, אבל לא רוצה חיים כמו של האיכרים, האוקראינים שם, שעיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, שלא מרגישים אלוקות ולא רואים אלוקות ולא חשים אלוקות. מה זה חיים? חיים זה דבר שהוא בתנועה כל הזמן. ואין דבר כזה חסיד זקן. אין. חסיד זה לא זקן, וזקן זה לא חסיד. אומרים שחסיד זקן, זה אומר שצריך להיות כבר רבי. חסיד הוא תמיד צעיר, הוא תמיד רוצה להמשיך קדימה, הוא תמיד ממשיך להסתער, הוא תמיד, כמו שהזכרנו, העניין הוא אורות דתוהו בכלים דתיקון. אורות דתוהו זה הרצון ללכת, להפוך, לשנות את העולם. אנחנו חושבים שצריכים כלים, בלי כלים זה לא יחזיק מעמד, אז בונים כלים לאורות חזקים. ולכן יד כיסלב, יתד בכיסלב, שהוא ראש השנה לחסידות, נחגג בכל רחבי ישראל, וגם אנחנו בדור המיוחד שלנו, שהוא מצד אחד דור גבוה מאוד, זוכים בו להיות בזמן של גאולה, מצד אחד. מצד שני, זה לעומת זה עשה אלוהים, מכיוון שאנחנו בדור גבוה מאוד, יש גם הרבה מאוד זיוף, והרבה שקר, והרבה תרמית. החיצוני לוקח, מה שנראה טוב, מה שבועט, מה שבוהק, מה שבולט, וכנגד החוצפה הזאת של הנפש הבהמית הרעה, עליה נאמר אשת פתיות אומיה, אנחנו זקוקים ללא פחות מאשר נשמת הדאורייתא, לנשמת הנשמות, למזון, למים, לשמן הרזין דרזין דאורייתא הזה, שנותן לנו פשוט את הכלים הנכונים איך להיאבק, איך לנצח בדור כל כך מאתגר כמו שלנו. ונהגו החסידים לברך זה את זה ביד כיסלב לשנה טובה בדרכי ולימוד החסידות. נכתב ונחתם, אמן ואמן. לחיים, לחיים. סיפורים, צור.